צהריים טובים. עולם, מעגל התאריכים העברי, הוא מספק לנו כל מיני הצטלבויות מעניינות, שנראות על פניו כלא קשורות אחת אל השנייה דווקא, אבל במבט מעמיק וחסידי, אז מתברר שהן דווקא כן קשורות. אחת ההצטלבויות היא ההצטלבות של ט"ו בשבט עם פחות או יותר, בדרך כלל יוצא סביב פרשת יתרו, סביב מתן תורה. זה נראה כשני תאריכים שעל פניו לא נראים קשורים אחד לשני. פרשת יתרו, מתן תורה זה עניין אחד, וט"ו בשבט זה עניין אחר. ט"ו בשבט זה בכלל תאריך מאוחר, הוא תאריך של, של המשנה. מתן תורה, קריאת התורה בפרשת יתרו זה אולי מוקדם יותר. אבל אין דבר שהוא סתם ככה אקראי, והכל מתחבר. עוד לפני שאני אכנס כאן לתורה המיוחדת אותי של השם ישמואל, יש לו בסך כל תורה אחת על ט"ו בשבט, אנחנו מבינים שהדימוי בין נקרא לזה הנטיעות לבין התורה, הוא דימוי רחב מאוד. בהרבה מאוד מקומות התורה נמשלת לעץ, נמשלת לנטיעה, נמשלת לחלק משבעת המינים, אולי לכל שבעת המינים. אז פתאום כשאתם מתחילים לעיין בזה, רואים שוואלה, זה כמעט אותו דבר. התורה נקראת עץ חיים, היא למחזיקים בה בתומכי המאושר, נכון? התורה היא עץ החיים בתוך הגן. אנחנו מברכים בתורה, נכון? וחיי עולם נטע בתוכנו, לא רק נתן לנו תורתו, אלא גם נטע. הקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו חיי עולם. חיי עולם זה מזכיר עץ חיים, נכון? ואכל וחי לעולם. זה ממש כמעט אותה מילים. נכון? הקדוש ברוך הוא חושש שהאדם הראשון יאכל מעץ הדעת, מעץ החיים, ואכל וחי לעולם. אנחנו מברכים, בחיי עולם אתה בתוכנו. זה ממש אנחנו מברכים על, על העץ הזה. עצה, בכלל המילה עץ או עצה, גם כן כינוי לתורה. עצות מרחוק אמונת אומן. זה פסוק באיוב כמדומני שמדבר על מדבר על התורה. אז יש כאן איזה מין, פתאום אנחנו מגלים שבעצם התורה היא סוג של נטיעה. המדרש מקביל את התורה לדבש וחלב, דבש וחלב תחת לשונך, דבש זה תמרים, דברי תורה, התורה נמשלת לתאנים, נוצר תאנה יאכל פריה. המון המון השוואות בין התורה, החוכמה, לבין ט"ו בשבט. אז בעצם זה, אנחנו מבינים שזה לא סתם. זה לא סתם החיבור הזה. אנחנו צריך רק טיפה להבין, להעמיק מה המשמעות שלו. עוד איזה הקדמון לפני שניכנס כאן לתורה החשובה של, של השם ישמואל, ביחס להקבלה בין התורה. אנחנו יודעים גם שלא רק התורה נמשלת לעץ או לנטיעה, אלא גם האדם נמשל לעץ ולנטיעה בצורה כזו או אחרת. נכון, גם האדם נמשל לזה, זה פסוק מפורש, כי האדם את השדה, לא יודע אם דיברנו על זה כאן או במקום אחר, שיש ארבעה חלקים לעץ, והם מקבילים לארבעה חלקים. באנו על זה פה, איפה דיברנו על זה? חבורה. החבורה זה... אל תגלה מה שקורה בחבורה. זה לא יהיה מה... יש ארבעה חלקים בעץ, וארבעת החלקים בעץ מקבילים לארבעה שלבים בחיים של האדם, וגם לארבעה חלקים בחיים של האומה, והם גם כנגד ארבע אותיות שם השם. קוצו של יוד, יוד, אי, ו, וי, בסדר? נגיד, ארבע, שם, חמש. השלב הראשון זה שלב השורשים. זה שלב נעלם, שלב נסתר מן העין אצל העץ, אבל זה שלב מאוד משמעותי, זה שלב היניקה. זה נגיד משול העיבור. שלב העיבור של האדם, או השלב מ-0 עד גיל 3, שקוראים בו הרבה מאוד דברים, אבל הם ישר הולכים לעל מודע שלנו, אנחנו לא זוכרים אותם. אז זה הקוצו של יוד, זה העיבור, והיוד עצמה זה השורשים, עד גיל 3. שלב הילדות זה הגזע, זה שלב של התרחבות, זה היי. איזושהי התרחבות, איזושהי אישיות שמתחילה להתפתח, להיות נוכחת, לדעת מי, מה היא, מה היא רוצה. זה שלב מאוד מאוד צפוף, מאוד מהודק. זה היי. שלב של ה... וגם בעם ישראל, שלב העיבור והינקות לנו זה אברהם אבינו, זה השלב של האבות, השלב הנסתר. שלב של הילדות, אפשר לקרוא לזה בעם ישראל, הורות מאוד מאוד נוכחת, מאוד צפופה, זה השלב של המדבר, השלב של הניסים. השלב של ההשגחה האלוקית הצמודה, ובאדם זה הילד. גיל ההתבגרות. זה הגיל שבו העץ הולך לכיוון, הענפים, כן, הולך לכיוונים שונים ואף סותרים, לפה, אחרי זה לפה, הכל בלגן כזה, ומה יהיה, וגם העץ הזה פתאום מתחיל להיטלטל ברוח מצויה ושאינה מצויה, וזה כמובן מקביל לספר שופטים, ולכל מה שקורה שם, כיוונים הפוכים, דעות הפוכות וכולי, זה כנגד האות וו של ההמשכה וההתפתחות, והמסקנה של כל הסיפור הזה, המסקנה של כל האילן הגדול הזה, המסקנה היא הפרי. הפרי שאותו בעצם האילן רוצה להעביר הלאה. כלומר, כל ההתפתחות הזה, ההי האחרונה, זה ההי שמגישה את התוכן הפנימי, כל הסיפור של האילן, האדם, זה להיות נותן, להעביר הלאה את מה שניתן בו. אז אתם רואים שגם התורה נמשלת לנטיעות, וגם האדם נמשל לעץ. וזה השוואות מאוד מאוד מעניינות. אז פשוט צריך לעשות את זה לחבר ביניהם. וזה מה שעושה כאן השם משמואל, בתורה מתוקה מאוד מאוד ל-15 בשבט, אנחנו אומנם טיפה אחרי, אבל אנחנו עדיין באור המקיף, וכמו שהזכרתי, זה גם תורה שקשורה מאוד מאוד לקבל התורה. ובכן, אומר רבינו השם ישמואל, יש להתבונן בעניין יום ט"ו בשבט, שאין אומרים בו תחנון. אצל החסידים לא אומרים תחנון בהרבה ימים. יורצת של תנא קמא, אומרים. צריך כל כך הרבה להסביר כדי להבין את ה... חומר, לא, אני אסביר לך את זה אחר כך. מה, כן. אבל טוב, אבל גם בט"ו בשבט לא אומרים תחנון. הלו משהו ראש שנה לאילן הוא דבר טבעי, שיצאו רוב גשמי שנה ועלה השרף באילנות ונמצאו בפירות, חונטיל מעטה. ומה העניין שלא יאמרו בו תחנון? הרי הגמרא אומרת, מה זה ט"ו בשבט? ט"ו בשבט זה, למה זה נקבע בתור השנה לאילן? מה יום הולדת לאילן? אז הסיבה היא בגלל שבעצם בזמן הזה, האילן כבר, זה באמת נכון, כמובן מבחינה טבעית, האילן כבר גמר לשתות את רוב המים מהשנה הזאת. זה כאילו הוא עבר איזשהו שלב. באמת ראיתי באיזה מקום שיש, לעצים יש להם שני סוגי שורשים, יש להם שורשי עומק ש... שותים ממי התהום שהם תמיד נמצאים, ויש להם שורשי רוחב שגם מעניקים יציבות לאילן, וגם שותים מהמים, מהמים שבעצם יורדים זה, בגשם, והשורשים שפעילים בחורף זה לשורשי הרוחב, ועכשיו בערך בתקופה הזאת, האילן מתחיל להפעיל את שורשי העומק, את שורשי התהום שלו. הוא מבין שהמים המים בזמין, בחמש פי, מה שנקרא, מי ששריונר. יש פה שריונרים? מה עשר פי? אתה תסתבך איתי, אני רואה. 5 פי כמובן, 188 בלבד. אז זה זמין, ועכשיו צריך להתחיל להביא מהמארזים מאחורה. אז זה בסדר, אז יש כאן תופעה טבעית מעניינת, מרתקת. אז בגלל שנגמרו רוב גשמי שנה, רוב הגשמים כבר אמורים לרדת עד ט"ו בשבט. יש לנו כבר, אנחנו אחרי חשוון, כסלב, טבת, שבט, כבר 3.5 חודשי חורף. אמנם יש לנו עוד אדר, ואולי גם מעט מניסן, אבל זהו, אנחנו כבר, לא יודע אם אתם יודעים, אבל כדאי לכם להיות מעודכנים, אנחנו עכשיו בשבת, יתרו, נכון? משפטים, תרומה, תצווה, כי תישא ויקל. פרשת ויקל, זה עוד 5 שבועות מהיום, שבת אחרי פורים, עוברים לשעון קיץ. מוצא חן בעיניך, ליאו. זורם לך. אתה אוהב את העניין הזה. בסדר? אבל מצד שני, זה אומר שאנחנו צריכים להלחיץ את הקדוש ברוך הוא בעניין הגשמים. שבוע נתנו פה עבודה, אנחנו שמחים, אבל אנחנו רוצים עוד. אז הוא שואל, מה הסיפור הזה? ומה, ועלה השרף באילנות, ונמצאו הפירות חונטין מעטה, ומה העניין שלו יאמר בו תחנון, אחר שאין בו קדושה, ולא מצווה, ולא נעשה בו נס, ולא עניין מענייני ישראל. לא קרה בזה כלום. לא היה לא נס, לא שום דבר. אז למה לא רואים את תחנון? והרי 15 באב, אמרו חז"ל, בשעה, איזה טעמים שהיו בו עניינים הנוגעים לישראל. אבל ט"ו בשבט, מה ריבות הדידי? 15 באב, שגם כן לא אומרים בו תחנון, בסדר, קרו כל מיני אירועים. מה קרה בו? פסקו מתי מדבר מלמות, הותרו שבטים לבוא זה בזה בתקופת השופטים. בסדר גמור, מובן. אבל, ב-15 באב, לא מצאנו שום תאריך שקרה בו. מה? הכנסת נוסדה בט"ו באב, כן. מהשיעור, מפה אני הולך לכנסת, לשם, באמת. כן, יש לי שם איזה אירוע. יש כאן סידור תפילת כל פה? טוב, אם תמצאו אז תביא, לביל תפרע רק אם תמצאו אז תביא, תגידו לי. אז הנה, יש שם, יש שם. אז הכנסת, טוב, אתה אומר בגאולה, בגאולה האחרונה, הכנסת. אחד, אחד, צריך אחד רק, תודה, לא שתיים, אחד, תודה. לא משנה. אז ברוך תהיה, תודה רבה. אז זה מה ששואל, אבל ט"ו בשבט, מה ריבותא דידי? ונראה, דהנה כתיב, עכשיו הוא מתחיל לבאר את זה. לבאר את זה בצורה מאוד מאוד מעניינת. איפה זה היה? רגע. כן, לא משנה. נראה לי, אני מקווה שזה לא משנה. אני לא יודע. כן, אני מצאתי בסדר. כן. אז הוא אומר, אבל תראו, והנה כתיב, כאשר ירד הגשם ואשר למין השמיים, ושמה לא ישוב, כי אם ירבה את הארץ, והולידה והצמיחה, כן יהיה דברי אשר יצא מפי. הנה המשיל הנביא דבר השם לגשמים המצמיחים. דבר השם, תורה, ככה הגאון מבילנה אומר, אזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ מראי פי. התורה מצמיחה, מה היא מצמיחה? מצמיחה מה שקיים בנפש. יש בנו כוחות מסוימים, והתורה מצמיחה אותם, מעודדת אותם, מרבה אותם. ונראה דעניין האילן הוא המחבר את הפרי לארץ, והוא ממוצע בין הארץ לפרי, ויש בו כוח המחבר. אילן זה דבר מאוד מיוחד. זה נקרא בשפה פנימית ממוצע מחבר. יש ממוצע מפריד, אם אני רוצה ליצור בידוד בין שני חלקי ברזל, אני אשים ביניהם עץ, כדי ליצור בידוד, ממוצע מפריד. אבל יש ממוצע מחבר. ממוצע מחבר זה משה רבנו. אנוכי עומד בין השם וביניכם בעת ההיא, הוא אומר. משה רבנו הוא ממוצע, הוא מחבר בין עם ישראל, עומד בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, אבל הוא לא בא להפריד, אלא הוא בא לחבר. אז האילן יש לו תכונה מיוחדת, הוא מחבר בין ארץ לשמיים. במובן הזה הוא היחיד מבין הבריאה שדומה לאדם. רוב בעלי החיים הולכים על ארבע, האילן הוא זקוף. זה עוד דמיון בין האילן לבין האדם ולבין התורה. גם התורה, האמת שאפילו בתורה בעצמה, גם התורה, ספר תורה עומד זקוף. אצל האשכנזים אז מחזיקים אותו זקוף, ועצי חיים, אצל הספרדים הוא ממש באמת זקוף, והדברים האלה שזה נקראים עצי חיים. כלומר, הספר תורה עצמו בעצם דומה לעץ, דומה לאילן. ונראה שרמז יש בגימטריה שלו, אילן בגימטריה צד א', כמספר שני שמות הוויה ועדנות. הוויה ועדנות ביחד זה 91, ו-91 זה גם גימטריה של המילה אמן. אשר שמיים וארץ מתייחסים אליהם, כן? א', ד', ד', נ', זה ארץ, הוויה זה שמיים, נכון? ביום ברות. השם אלוהים, ארץ ושמיים. והוא חיבור שמיים וארץ. וממהותו של האילן בגשמיות, נלמוד על רוחניותו, ועל כן נמשל בו האדם, כדכתיב, כי האדם עץ השדה. כי צורת האדם הוא לחבר העליונים והתחתונים, באשר יש בו נשמה מהעליונים, וגוף נושא הנשמה מהתחתונים. התפקיד של האדם, הפלא המיוחד שלנו, ואנחנו בזה מאוד מאוד דומים לאילן, היכולת לחבר עליונים ותחתונים. יצור מורכב הוא האדם. יש בנו נשמה שמן העליונים, יש בנו גוף שהוא מהתחתונים, אבל אנחנו זקופי קומה, והעיניים שלנו הם לפנים. כלומר, נתנו לנו כל מיני נתונים שאמורים להדגיש את הצד הזקוף שלנו, את הצד האלוקי העליון, אבל עדיין אנחנו נשמה בתוך גוף. ולכן אנחנו צריכים לחבר מעלה ומטה. בעצם, תחשבו על העניין הזה. אפשר, התלבטתי ללמוד כאן על מתן תורה וכל מיני דברים, אבל רק נגיד עניין אחד למתן תורה, בסדר? נגיד שרוצים לתת תורה, אז נגיד שיש שתי אפשרויות. אפשרות אחת שהקדוש ברוך הוא ירד, אפשרות שנייה שאנחנו נעלה. מה עדיף? אנחנו נעלה. למה הקדוש ברוך הוא לא אומר לעם ישראל, תעלו להר, שם אני אתן לכם תורה. תתאמצו! מסע! הר היחידה. תעלו למעלה, שם אני אתן לכם תורה. לא, הם מתייצבים בתחתית הר והוא יורד אליהם. והיא כתוב, וירד. שם, אל הר סיני. עכשיו אתה, קודם כל אני אומר, זו שאלה. הקדוש ברוך הוא יורד, כביכול. זה לא רק זה מתנה, כי זה כל העניין, זה כל הסיפור של התורה, לרדת. לא למעלה, אז המלאכים אומרים לקדוש ברוך הוא, למשה, מה אתה עושה? מה אתה נותן את התורה? אנחנו אוהבים להשתעשע. ואז משה רבנו, מה עונה להם? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אחוז בכיסא כבודי ואשר להם תשובה, ואז עונה להם תשובות מאוד מוזרות. כתוב בתורה לא תרצח, מה אתם רוצחים? לא נעים. כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך. מה, אתם מתעצבנים על ההורים שלכם? כתוב בתורה, לא תשנא את אחיך בלבביך, יש ביניכם שנאה, קנאה, תחרות. איזה מין טיעונים מוזרים, משה רבנו מביא. כאילו, אבל זה בדיוק העניין. כלומר, התורה בתור חוכמה אלוקית עליונה שניתן להשתעשע בה, זה סיפור למלאכים. התורה בתור דבר שיורד לעולם הזה, למציאות הזאת, לחומר, לשנאה, לקנאה, לתאווה, לכבוד, לסיבוכים בין המשפחה, בין ההורים וכו', ומנקה ומתארת שמה, זה החידוש שלה. אז לכן כל העניין של התורה זה לרדת למטה, וכל העניין של האדם זה לעלות למעלה. חיבור עליונים ותחתונים. תורה שנשארת רק למעלה זה תורה של המדבר, זה כנראה מה שרצו המרגלים לעשות, להישאר במדבר, ללמוד תורה, אבל בלי לגעת בארץ, בלי יישום, בלי מעשה. תיאוריה בלבד. לא להתלכלך חלילה עם הידיים, כתוב בתורה שצריך כי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, צריך לנטוע, כן, אבל לא רוצה להכלך את הידיים. ככה אומר הכלי הקר על ספר דברים. הוא אומר שזה תוכחה, ספר דברים מתחיל בתוכחה. אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחורב למור, רב לכם שבת בהר הזה, מספיק לשבת בהר סיני. פנו, וסעו לכם, ובואו הר האמורי ועל כל שכניו. כלומר, לכו מכאן לאן? לארץ ישראל. הכלי הקר אומר שהיא עצמות מקור שלכם. אז זה כל העניין לחבר עליונים ותחתונים, וארץ ישראל, ארץ ישראל היא מקום, היא חומר, היום זה מאוד קל להבין את זה, במדע החומרה, אז אתה צריך להשתמש בחומר שהוא מתאים לתוכנה, נכון? אתה רוצה להשתמש בחומר שהוא מוליך טוב, שהוא יש לו את התכונות, אז אתה מחפש את החומר המתאים, את הסגסוגת המתאימה, נכון? אתה לא תבנה מטוס מפיברגלס, הוא יתפרק לך באוויר, צריך לבנות אותו מסגסוגת חזקה, אבל שתהיה קלה, החיבור של החומר והצורה הם מאוד מאוד ברורים היום. אז ארץ ישראל היא חומר זך, ראוי מאוד למפגש עם העליונים. לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה. מזג האוויר בארץ ישראל. מזג האוויר בארץ ישראל בנוי מאוד מאוד לעידוד תפילה. זה בעצם פרויקט אלוקי עליון לעודד תפילה. למה? מפני שארץ ישראל היא המקום היחיד בעולם. יש עוד מקום אחד כזה, אבל הוא נמצא איפשהו מעל האוקיינוס השקט. זה המקום היחיד בעולם שהוא מפגיש בתוכו ארבע מערכות סינופטיות שונות, שכל אחת מהן יש לה סיפור אחר. כלומר, ארץ ישראל נמצאת מושפעת מהמערכת של מזג האוויר ממדבר סהרה, מצרים וכו', מערכת מדברית לגמרי. היא יכולה להיות מושפעת ממערכת מזרחית, שגם היא מדברית. היא יכולה להיות מושפעת ממערכת צפונית, צפון מזרח, סוריה, רוסיה, סיביר, דרך סוריה עד אלינו, מי שזוכר את השלג שירד פה לפני ארבע שנים בערך בחשוון, תחילת כסלב. תחילת כסלב, היה את השלושה ימי שלג שכל המדינה פה הייתה משותקת, זוכרים את זה או לא? למניינם הם טוענים שזה היה בדצמבר, אנחנו כמובן אומרים שזה היה בתחילת כסלב. זה חזית, זה היה חזית רסית. היא לא לקחה שבויים, היא לא הודיעה שהיא באה, היא פשוט באה. ונגמר. כן, כאילו, זה, בלי משחקים. ויש את המזג אוויר הכי כאילו אופטימלי שהוא אגן הים התיכון. הרבה גשמים שמגיעים מהים, עם הרבה עננים, ככה. וארץ ישראל נמצאת בדיוק בצנטרום של הפיילה של כל הסיפור הזה. היא יכולה להיות כביכול כולה מדבר, אתם יודעים שהטווחי הטעות הסטטיסטית במזגי האוויר יכול להיות 100 קילומטר לפה, 100 קילומטר לשם. כלומר, יכול לזוז, אנחנו נצפעים בטווחי הטעות הסטטיסטית של כל הדברים האלה. זה יכול להיות שהכל יהיה גשום, יכול להיות שהכל יהיה מדברי, יכול להיות שהכל יהיה... אין שום אפשרות באמת אמיתית, החזאים האמיתיים והעמוקים, ולא אלה שמעבירים את הפינה בטלוויזיה, אלה שמבינים בעניין, מודים ומתוודים שאין שום אפשרות לעשות בארץ ישראל תחזית לטווח ארוך. אין דבר כזה. אתה יכול לעשות בארץ ישראל רק חוזי ליומיים, שלושה ימים מה שאתה רואה. אתה לא יכול, וכי אנחנו, הכל פה נתון לשינויים. יורד, לא יורד, הכל. מה זה אומר? זה אומר שהחומר פה, אם אתה גר בקנדה, מישהו כאן היה פעם בקנדה? היית בקנדה, מעולה. קנדה, ארצות הברית, אז אני לא הייתי. סיפר לי איזה חבר שהיה בקנדה, שפינו את ה... הוא אכל אצל משפחה יהודיה, ופינו את הכלים. אז בעלת הבית אכלה למטבח, פתחה את הברז, והולכת לכלים, מחזירה, הולכת, מחזירה, הולכת, מחזירה, ובינתיים הברז פתוח. שבו מישראל, מתחיל העצבים לקפוץ לו. אומר לה, מה קרה? אומר לה, מים, ברז, סגור, כנרת מתייבר. אומר לה, כן, מה הבעיה? אומר לה, מים, מה? אין בעיה של מים, יש שם מים, אין סוף. המים לא עולים, המים זה לא מוצר שם. אתה משלם סכום קבוע לאגרת שימוש במערכת הביוב, אבל המים לא עולים, הם לא מוצר. אז כאילו... אז אין שם מזג אוויר, מזג אוויר תמיד יהיה. או לחילופין, אם אתה גר באיזה מדבר, אז ברור לך שהמציאות היא חד משמעית. ארץ ישראל זה חומר מעודד תפילה. מצד אחד אתה תלוי בגשם, מצד שני אתה לא יכול לתכנן אותו וכו' וכו'. אז זה ממש, אתם רואים איך החומר מחבר שמיים וארץ. אתה לא אומר, אני בנוי על הנס, אני בנוי על גשם, גשם זה תופעה פיזיקלית אחרי הכל. אבל הפיזיקה פה היא לא ברורה, היא מאוד מאוד מטעתעת. היה פעם חזאי כזה עיראקי לפני הרבה שנים, שאומר, יש לנו, אנחנו תחת השפעת שקע חמקמק. חומק לו כל הזמן, שקע חמקמק. אז... וממהותו של האילן בגשמיות ללמוד על רוחניותו, ועל כן נמשל בו האדם כדכתיב כי האדם את השדה. כי צורת האדם הוא לחבר עליונים ותחתונים, באשר יש בו נשמה מהעליונים וגוף נושא נשמה מהתחתונים. ואמרו זל, בטעם עגלה הרופא, מפני שלא הניחו לו לעשות פירות. מהי פירות? מצוות. כי המצוות הן בהידמות הפרי הגדל באילן, שיש בפרי כוח רוחני המזין ומחיה את האדם. כידוע פירוש האריזל בפסוק, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. היינו מוצא פי השם שיש בלחם, האנרגיה האלוקית שבו. בגוף הפרי הוא נושא לרוחניות שבו. כן המצוות הן רמח איברים דמלכה, וגוף המצווה הוא נושא לרוחניות שבמצווה. אנחנו עושים פעולת מצווה כלשהי. הפעולה היא פעולה גשמית, המצוות הרפונות לעולם הגשמי, תרומות ומעשרות, תפילין, לולב, הכל זה פרקטיקה בעולם הזה. בתוך הפרקטיקה הגשמית נמצא מה? נמצאת קדושה רוחנית. איפה זה בא הכי לידי ביטוי? באכילה. במצוות שהן אכילה. אכילה זה הכי גשמי. אבל בתוך האכילה, אתה מברך על זה, אשר קידשנו אותה וציוונו, לאכול מצה. אשר קידשנו אותה וציוונו, על אכילת מצה, או על לשב בסוכה, על אכילת הפת. זה, קוראים לזה בכימיה, התמרה. מה זה התמרה? מה? זה בטט, גם בטט. התמרה בכימיה זה לקחת משהו, ומשהו נגיד חומרי, ולעשות לו מעבר לתצורה אחרת, לגז או לתם. לקחת משהו חומרי ולחשוף את הקדושה שבו. זה נקרא התמרה. מי שזה מזכיר לו את עץ התמר, לא טועה. לתמר יש תכונה מאוד מיוחדת. התמר זה אחד הפירות היחידים בעולם, העצים היחידים בעולם, אולי היחיד, שיודע לקחת מים מליחים, לא מלוחים, אלא מליחים, ולהפוך אותם לסוכר. אתה מקבל את התמר, הוא מלא סוכר. אתה יכול להשקות את התמר ממים מליחים. למה ביקשתי את הסידור? כי אתם יודעים שלפי הארי הקדוש, לכל חודש יש צירוף שם הוויה שיוצא מאיזשהו פסוק. הצירוף של חודש שבט הוא ה' י' ו' ה', ויוצא מהפסוק המר ימירנו והיה הוא. ה' המר ימירנו י' והיה ו' הוא, אבל המשך הפסוק והיה הוא ותמורתו יהיה קודש. כלומר, חודש שבט הוא על התמר שמצליח לקחת חומר ולהתמיר אותו לקדושה. זה המצוות. זה המצוות. אתה לוקח חומר, זה לא רק... אתה לוקח חומר, לוקח לחם, לוקח אור של פרה, לוקח זה, הופך אותו, עושה איזושהי פעולה בחומר, וחושף איזושהי נקודת קדושה שקיימת בפנים. בתוך כל לחם שאנחנו אוכלים, בתוך כל פרי, בתוך כל דבר, קיימת איזושהי נקודת קדושה, שסדר הפעולות שהתורה מלמדת אותנו, מורה לנו באיזה אופן אנחנו נצליח להתמיר ולהוציא את נקודת הקדושה הקיימת שם. זה ברור? ככה זה עובד. נמצא כוח במעשה המצוות שהוא עושה חיבור בצירוף עליונים ותחתונים, מעשה המצווה מהתחתונים, והרוחניות שבו מן העליונים דומה לאילן שיש בו כוח המחבר ומוציא פרי שיש בו חיבור כנזכר לאל. ואף שנמצא פרי הארץ שיש בהם רוחניות ומוצא פי השם, מכל מקום אינו נעשה על ידי אמצעי, וכמו שנמצא גם במקומות הארץ, מקום המקדש, היה מעולם המחבר עליונים ותחתונים, כבמדרש, אף בלי אמצעות האדם, אלא שהקדושה באמצעות היא באמצעות האדם. טוב. עד כאן הוא פרס כאן את המשוואה. עכשיו הוא נכנס טיפה יותר לסיפור של התאריכים. והנה, כמו הגשמים המצמיחים את הפירות, כן ההערה האלוקית שניתנת בלב אנשים היא המעוררת את האדם שיעשה פירותיו. הקדוש ברוך הוא מוריד עלינו הערות אלוקיות, רצונות. פותח את ידיך, מי? הקדוש ברוך הוא. הוא מסביע לכל חי, מה הוא מסביע לו? רצון. רצון להיות יותר טוב, רצון להיות יותר קדוש, רצון להיות קרוב אל השם יתברך. הוא מוריד לנו הערות אלוקיות. מתי זמן הירידה הזאת? זמן הירידת הגשם הזאת? הכי מסיבית? מיד הוא יגיד. וזהו שדימה דבר השם על ידי הנביא נמי לגשם ושלג. ובכן כמו שאמרו זל, בעניין גשמים הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בראש שנה, ופסקו להם גשמים מועטים, לסוף חזרו בהם, לא הוסיף עליהם, אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. אלא הקדוש ברוך הוא מורידם בזמנה. הרי שהישראל צדיקים גמורים בראש שנה, ופסקו עליהם גשמים מרובים, לסוף חזרו בהם, לפחות מהם אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. אלא הקדוש ברוך הוא מורידן שלא בזמנן על הארץ שאינה צריכה להם. כן? ככה הגמרא אומרת על, על ראש השנה. אם נגזרו על עם ישראל הרבה גשמים, אבל הם אחרי זה מחפפים, לא זה, אז הם מורידים להם את הגשמים בזמנים לא טובים. שאין מה לעשות עם הגשם, אז הם מורידים אותו בבת אחת, שהוא הכל, הכל בורח. וגם אם היו רשעים ועשו תשובה, אז מורידים את הגשמים, אמנם מעט גשמים, אבל מורידים אותם בזמן. כן, נמי הוא בהרה אלוקית בלב האדם, שהיא כדמיון הגשמים. בראש השנה פוסקים לכל איש כמה הערה אלוקית תינתן בו. איך אומרים בחסידות? כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. המשפט בראש השנה הוא על אלוהי יעקב. כמה אלוהי יעקב יהיה לך השנה? כמה הערה אלוקית יהיה לך השנה? כמה קדושה, כמה דבקות בשם יתברך, כמה תפילות בכוונה, כמה התקדמות, כל הדברים האלה, זה כמובן תלוי כמה האדם רוצה, נגזר על האדם. אז אם האדם חוזר בתשובה, נגיד שנגזר עליו קצת הערה אלוקית בראש השנה, אבל אז הוא עושה תשובה בחודש כסלו. אז מה עושים לו? שייך נמי אם חזר בו להוסיף או לפחות אי אפשר, אלא אם זכה ניתנות לו הערות בזמן שצריכות לו. אדם מתעורר לקדוש ברוך הוא בזמן שהוא לומד תורה, מצוין, בזמן תפילה, בעת תורה ותפילה, או בעת שהוא נצרך לשמירה שלו יפול לחומריות, מצוין. ולהיפוך חלילה הוא להיפוך. שניתנות בו במקום שאינם צריכות לו, ובעת בלבול ותירוד הדעת שולחות לאיבוד. יש לו איזו התעוררות, אבל הוא עכשיו בדיוק באמצע איזה, לא יודע מה, פקק, תנועה, והוא אין לו מה לעשות עם זה. יש לו איזו התעוררות לקדוש ברוך הוא, אבל הוא באמצע העבודה, והוא, עד שהוא כבר נזכר מה היה, זה כבר הולך לו לאיבוד. אז העיתוי של ההתעוררות האלוקית, גם הוא חלק מהסיפור, כן, לפעמים אדם יש לו התעוררות, המון המון תלוי, אני זוכר שפעם היה לי איזו התעוררות, איזה עניין, ואיך שהתעוררתי אליו, פגשתי את האדם שיכול היה לעזור לי בעניין הזה, פה בפתח של המכון. עכשיו, אני כאילו קפצתי עליו, בום! הוא לא הבין מה אני רוצה, אני אומר, אה, זה אותך, אני חפש את זה. כאילו רציתי את זה, ללמוד איזה תחום מסוים, והוא בדיוק היה מי שלימד את זה. עכשיו, יכול להיות שאתה מתעורר לזה משהו, אתה אומר, טוב, עד שאני אמצא, אני צריך להתקשר אליו, ואז כבר עוברים 200 דברים, וכבר שכחת מזה. אז ההתעוררות היא קטנה, אבל השאלה מתי היא באה? מתי הגשם הזה מגיע? והנה, כמו הגשמים הגשמיים, מתגלות פעולתם באילנות אחר שליש השנה, שעלה שרף באילנות, ונמצאו הפירות חונטים מעטה. הגשם יורד, 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 יורד. לאט לאט הוא מחלחל באדמה. האילן שוטה, האילן צמא. הוא שוטה, שוטה עד שהוא נהיה רבוי. השרף מתחיל, השרף זה המתיקות של האילן, החיות שלו מתחילה לבעבע ולפעפע, והוא מתחיל לעלות באילנות. זה לוקח זמן. תהליך החלחול של היערות האלוקיות או של הגשמים לוקח זמן. כן, נמי מראש השנה ואילך לצדיקים שנכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, או מיום הכיפורים, ביום ראשון של סוכות ואילך, שהוא חסד שבחסד, שמתקרבים גם מהבלתי רואים צד הדין, נכנסות באדם, יום אחר יום, הערה אלוקית והתעוררות כנל. מראש השנה עד היום, אנחנו כמו אילן שההערות האלוקיות מחלחלות בתוכנו יותר ויותר. מה שקיבלנו ביום כיפור או בראש שנה, זה לא היה חד פעמי, זה היה גשם שירד, הערות אלוקיות, והן צריכות תהליך חלחול פנימי בנפש. והאיש שאיננו שוטה, מאבד מה שנותנים לו, מתווספים בו חיות ורגש הנפש. עוד קצת, מה שבעצם רוצה להגיד, שכל ההתעוררויות שאנחנו מתעוררים אליהן, זה הכל תוצאות של הגשמים שירדו עלינו בתשרי. וכשהגיע שליש שנה, כבר נשלמה בחינת הלב שבאדם. תיקון המידות, הרצון הטוב, מושלם. אחרי שעוברת שליש שנה. שהלב ניתן בשליש העליון שבאדם. והוא כדמיון השרף שעלה באילנות, שהפירות חונטין מעטה. מעכשיו יש מקום לצפות להתחלת הפירות. אחרי שתיקנו את מידות הלב. ולכן תשימו לב שהשנה מחולקת באופן לא מאוד מאוזן. יש לנו את חגי תשרי, בסדר גמור, ואז יש לנו איזה מין שיממון כזה. חשוון, אין כלום. כסלב, רובו, אין כלום. יש... שמונה ימי חנוכה, אחרי זה טבת, אין כלום. שבט, ככה עד החצי. אבל משבט, מתחילה איזו אינטנסיביות, שבט. אחרי זה פורים, אחרי זה ראש חודש ניסן, ואחרי זה פסח, אחרי זה ספירת העומר, יום העצמאות, יום ירושלים, בום בום, שבועות. איזה רצף כזה של טח, 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 אתה אומר, מה קרה? עברנו פה איזה תהליך. כדי להצליח לחוות את כל ההערות האלוקיות המדהימות שמחכות לנו, פורים בראשם, ואחרי זה פסח, וספירת העומר, ומתן תורה וכל זה, אני צריך לעבור איזשהו תהליך לתיקון הלב. ולכן, אומר השם ישמואל, וכבר נשלמה מבחינת הלב שבאדם כבמדרש, שהלב ניתן בשליש העליון שבאדם, וכדמיון השרף שעליו באילנות שהפירות חונטים מעטה. וכן באדם כתיב, למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה לב עין? אך כאשר עבר שליש שנה נשלמה בחינת הלב, מתחיל זמן יותר בהיר לתורה ועבודה. בהירות התורה והעבודה מתחילה מעכשיו. לכן מקבלים תורה בפרשת יתרו. כי הלב מתוקן. מתחילה איזה בהירות. אפשר לעמוד מול הזה ולהבין מה רוצים מאיתנו סוף סוף. יצאנו מהטית, מהעבדות. בהירות בחינת הלב מתחיל זמן יותר בהיר לתורה ולעבודה אחר שעברו ירחין דעשיו ומכינים עצמם לארבע פרשיות שבאדר ופורים וניסן ופסח וספירה ושבועות שהימים מתעלים והולכים יום אחר יום והם ימי עבודה בתורה ומצוות באופן יותר נעלה מכל השנה בחיות ורגש והתעוררות הלב. זה מתחיל מעכשיו. ברוכים הבאים לפרשת יתרו. אנחנו לא רוצים רק לקרוא בתורה. אנחנו רוצים שמעמד קריאת התורה, של מתן תורה, אנחנו נקבל תורה, נהיה שם. בשביל צריך לתקן את הלב. לתקן את הערות האלוקיות. לתקן את האילן הזה. זה קרה מראש השנה, חלחל עד עכשיו, עד שליש השנה. מעכשיו אפשר להיכנס לימים שהם ימים נעלים. וכן, כמו שהוא ראש שנה לאילן המחבר כנעל, כן הוא באדם הדומה לאילן. שאז מתחילה תקופה חדשה בהתפעלות הלב יותר ויותר מאשר עד כה. מתחילה עכשיו תקופה חדשה, ואף לאנשים שהם יעטו בעבודה עד עינה ואינם מרגישים, נגיד מישהו הגיע למכון מאיר רק השבוע. מה הוא השם? עד עכשיו הוא זה. אז מה? מכל מקום, הערה אלוקית ודאי עשתה את שאלה בהיעלם על כל פנים, וניתנת בו בחינת לב. ואם הוא להתיישב בדעתו, עוד ימצא בעצמו את בחינת הלב והרגש יותר מאשר עד עינה. יפה. ולפי האמור, תובן מחלוקת בית שמאי ובית הלל, ששניהם לדבר אחד מתכוונים. והאילן הגשמי הוא דוגמה לאדם, ושניהם עודים שמחשבים שליש שנה שתיגמר מבחינת הלב הניתנת משני שלישי האדם ולמעלה. אך בית שמי מדברים לפי מידתה, הרי מחלוקת בית שמי בית הלל מתי זה טו בשבט. בית שמי אומרים מאלף בשבט, בית הלל אומרים מטו בשבט. אז מה זה יושב המחלוקת? בית שמי אומרים מאיפה סופרים? מראש השנה. ראש השנה זה יום הדין, כל הצדיקים נחתמים ליום לאלתר לחיים. משם תספור שליש שנה, תגיע לאלף בשבט. בית הלל אומרים, מה קרה לך? אנחנו, זה, קודם כל, ראש השנה לא כולם עוברים, וצריך לעשות ימי תשובה, ואחרי זה יום כיפור, ורק בסוכות אנחנו גומרים את התהליך. רק בסוכות גומרים לקבל את כל ההערות האלוקיות, נמנה מסוכות. תתוו בתשרי, מונים שליש שנה, מגיעים לתתוו בשבט. בית שמיים מדברים לפי מידתם מידת הדין, וצדיקים הזוכים בדין נכתבים ונחתמים בראש השנה לאלתר לחיים. ונפסקו להם גשמים רוחניים, ונשלם שליש השנה באחד בשבט, שנשלמה בחינת הלב. ולעומת האדם נמשך טבע האילן שהוא כדוגמתו. הפוך! כלומר, האילן הוא כמו האדם. האדם לפי בית שמאי מתחיל את ההערות האלוקיות מאלף בתשרי, גומר אותם באלף בשבט, אז גם האילן יהיה ככה. ובית הלל אומרים, בית הלל שמידתם מידת חסד מחשבים מתתבב תשרי, יום ראשון של סוכות חסד שבחסד, שמשם ואילך מתחילים לחשוב שליש שנה, כי אומרם זל, מה דעזל, עזל, מנהכה נחל חושבנה. ואחריהם נמשך טבע אילן. על כן יגמר שליש שנה שהוא גמר בחינת הלב בט"ו בשבט. ולפי האמור יובן היטב ט"ו בשבט שאין אומרים בו תחנון שהוא באמת זמן שמחה לישראל הרוצים לעבוד את השם בבהירות לב ולא בקרירות רוח ומצוות אנשים מלומדה. כל מי שלומד חסידות יודע שאחד האויבים הגדולים ביותר בחסידות זה קרירות. לא מצווה ועבירה אלא קרירות וחמימות. אדם יכול לקיים את כל המצוות אבל קיים אותם בקרירות, מצוות אנשים מלומדה, ברד כזה אומרים בערבית כזה. זה בעיה חמורה. ואילו חמימות, התלהבות, פתיחת הלב, בהירות, שמחה, זה מה שמחפשים. לא רק את האור, אלא גם את החום, את הדופק. כמה דופק יש לך כשאתה מקיים את המצוות. עכשיו, מט"ו בשבט, בואכה פרשת יתרו, כמו שהוא כתב כאן מקודם, יש כאן ימים שמתעלים והולכים יום אחר יום, ימי עבודה בתורה ומצוות ואופן יותר נעלה בחיות ורגש והתעוררות הלב. עכשיו אפשר להתחיל להרגיש. כשההערות מתשרי גמרו לחלחל לנו באישיות, והם כבר ספוגים והשרף. נפשי חולת אהבתך, כן? זה האהבה השורפת, השרף לא מתחיל לעלות באילנות אילן עץ החיים. אז זה נראית לי הסיבה העמוקה, מדוע קוראים את פרשת יתרו, סמוך ונראה לט"ו בשבט. כדי שעץ החיים, שאנחנו נוטעים בתוכנו, זו התורה, תינטע בצורה כמו שצריך, וכל ההערות האלוקיות יעלו בנו כמו שצריך, שהלב יהיה מתוקן, וכשהלב מתוקן, שבע מידות הלב מתוקנות, אפשר לזכות לג' עליונות, לחב"ד, לחוכמה, בינה ודעת, ולמעלה מזה גם לכתר, כתר כל הכתרים, כתר תורה. שנזכה לזה, אמן ואמן. חזקו ואמצו, אחי ורעי, נעמתם לי מאוד, נפלאה תאר.